וברכה וסליחה על העיכוב. אתם לא יודעים כמה שירושלים יפה תחת הגשם. זה משהו, משהו, איזה קסם מיוחד של העיר. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים במסכת אבות. ולומר לכם את האמת, יש אפילו ספרים פה על השולחן, שאני בטוח שימצאו שימוש, שימצא להם שימוש אצל הקהל. אנחנו בפרק רביעי, באמצע משנה שהיא אצלי משנה י' אבל זה משתנה ממהדורה למהדורה. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאין סופה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אנחנו עסקנו בזה בפעם הקודמת, ואמרנו הרבה דברים, אז כך שאני אוסיף מעט דברים. כן, זה בסדר, הספר הזה, ויש שם מסכת אבות. לא צריך להפיל את זה, זה באמת לא... אבל יש פה עוד ספר, מי שמעוניין, יש פה עוד ספר. כן. אז מה ראינו כאן? כן, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים, ומצאנו שיש פה, המספור של המשניות משתנה ממהדורה למהדורה, כך שאני לא יכול להגיד לכם בוודאות, אצלי זו משנה י' אבל זה לא אומר כלום לגבי כולם. אז דיברנו על מה זה כנסייה לשם שמיים. אני רק רוצה להוסיף את המשמעות, משהו לגבי המשמעות של המילה כנסייה. כנסייה הכוונה התכנסות, התחברות. אנשים נמצאים ביחד. כן? גם להבדיל, הנוצרים מכנים את המקום שבו הם מתכנסים בשם כנסייה. ואנחנו גם מדברים על בתי כנסיות ובתי מדרשות. והשאלה היא, מה הדבר שמדבק את האנשים? הכוח שמדבק את האנשים נקרא שלום. כן? השלום זה מה שמחבר את האנשים. והשאלה היא, האם השלום זה דבר נורמלי או דבר חריג? אנחנו רגילים, למה את יושבת כאן? בדרך כלל את יושבת שם. שיהיה רפואה שלמה. טוב, אז השאלה היא, האם השלום זה דבר מובן מאליו או שזה דבר חריג? הנטייה הטבעית, הייתי אומר הראשונית, היא לומר שהשלום זה מובן מאליו, זה נורמלי. הרי אם תשאל אנשים, תגיד, מה אתה מעדיף? אתה אוהב יותר שלום או יותר אוהב מלחמה? אז כמובן, יש להניח ש-90% ומעלה מהנשאלים יענו שהם אוהבים שלום ולא אוהבים מלחמה. וזה לא רק אצל היהודים, כנראה בכל העולם כולו זאת התשובה שאנחנו נקבל. אבל ההיסטוריה מוכיחה את ההפך, שמזה אלפי שנות היסטוריה תמיד תמיד יש מלחמות. רציתי להגיד משהו? כן. זאת אומרת שהמציאות של בני האדם סותרת את ההצהרה של בני האדם. זה דבר באמת תמוה. הרי זה ברור שתנאי המלחמה זה דבר ממש לא נוח. אנשים נהרגים, הרכוש נהרס, התפקוד של המדינה נפגע. בכלל, כלומר, אי אפשר לעשות שום דבר נורמלי בזמן מלחמה. אז למה בני אדם עושים מלחמות? מה השתגעו? זה אחת השאלות הגדולות.
בגלל המנהיגות, זה לא בגלל...
אז זאת אומרת, גם בגלל המנהיגות. זה גם תירוץ, הרי לכאורה. אם זה רק המנהיגות, יש איזו קבוצה קטנה של פוליטיקאים שהם ממיטים אסון על האנושות, אז היה צריך שהאנושות תהרוג את הפוליטיקאים. ובזה יבוא שלום לעולם. ואנחנו רואים שמזה אלפי שנים בני אדם מחליטים להיות מנוהלים על ידי אנשים שמביאים אותם למוות. זה גם כן דבר לא מובן. הרי נפוליאון היה אחד מגדולי השוחטים בכל ההיסטוריה, והוא היה סופר פופולרי על ידי אותם האנשים שביניהם נשלחו למוות. ולא מובן למה. אתה מבין, יש איזה פה איזה משהו דפוק בנפש האדם. שלא לדבר על זה שלא מצאנו אצל בעלי חיים כמעט שהם יהיו עסוקים כל זמנם בהריגת בני מינם. כן? בדרך כלל עריות אוכלים איילות. אבל לא עריות אוכלים עריות. אז יש פה או נמרים אוכלים נמרים, נמרים אוכלים פילים, אבל לא שנמרים אוכלו נמרים, או פילים יאכלו פילים. אז אם כך, יש משהו מאוד מוזר בנפש האדם, אנחנו מוכרחים להניח שההפך הוא הנכון, שהשלום הוא הדבר הלא נורמלי, ואילו המלחמה היא הנורמלית. כלומר, המלחמה בתור הביטוי האולטימטיבי של התחרות. אני בתחרות איתך, זה המצב הטבעי. וזאת מדוע? לפי היהדות זה די מובן. מדוע? כי הרי לפי היהדות העולם, מה מקורו של העולם? אגב, לפי היהדות, מישהו יודע?
הבנג הגדול.
המפץ הגדול לפי היהדות הוא מקור העולם. ככה אתה סובר?
השאלה מי עשה את זה, כנראה שאלוהים.
זאת אומרת, לפי היהדות העולם נברא. כן? איך נברא מפץ גדול או לא מפץ גדול, זה כבר פרטים, אבל ההנחה היא שהעולם נברא. עכשיו, השאלה המתבקשת היא, מה זה להיות נברא? מה המשמעות הקיומית של העובדה שאני נברא? ההכרה הזאת, מה היא עושה לי בנפש? כאשר אני נברא, אני מכיר בזה שהקיום שלי בא לי מבחוץ. מישהו אחר נתן לי את קיומי. לא אני המצאתי את עצמי, אלא מישהו נתן לי את הקיום. וואו, אם זה נכון, אז נברא שווה מקבל. מובן מה שאני אומר? נברא שווה מקבל. אם אני מכיר בזה שאני נברא, וגם אתה מכיר בזה שאתה נברא, אז שנינו מכירים בזה שאנחנו מקבלים. אוטומטית תיווצר תחרות. מי יקבל? זאת אומרת, המלחמה היא תולדה הכרחית של הכרתי את עצמי כמקבל. וזה מסביר מדוע דווקא אצל הצדיקים המלחמה היא יותר מובנת מלאה. איך אומר המהר"ל? שני צדיקים מתנגדים זה לזה בטבע. פסימי מאוד המהר"ל מפראג. כלומר, מה את אומרת? הוא פסימי מאוד המהר"ל. הוא אומר בעצם שברגע שאתה צדיק, וחלק מהיותך צדיק זה ההכרה שאתה נברא, כלומר מקבל, זה יביא אותך אוטומטית אל המלחמה. אצל שאר בני אדם, המלחמה היא נגיד, היא מונחת בהכרה של הנבראות, אבל היא לא תמיד מושכלת. כן? אצל הצדיק זה עוד יותר מושכל. ואז יוצא שכאשר יש שלום בעולם, אנחנו שואלים את עצמנו, מה קרה? לצורך זה, נוסח במסורת היהודית משפט פסימי מפורסם, שדיברנו עליו מספר פעמים, עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו. נכון? זאת אומרת, יש פה משהו נורא. מי יכול לעשות שלום עלינו? מי שעושה שלום במרומיו. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים. נכון? כמו הדעת אמרת, שמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. כן, אז היהדות סבורה שאפילו הילד לו זה לא יעזור, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. וזאת אומרת שהשלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, במסורת, הקדוש ברוך הוא נקרא שלום, כי רק הוא מביא שלום. כן? עכשיו, מתוך כך מתחילה, אנחנו, מתוך הערפילים של ההכרה, אנחנו מתחילים להבין את דברי המשנה שקראנו. כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. כלומר, לא יכול לקון שלום אם אין הכרה במי שעושה את השלום. כלומר, קודם כל בהכרה המציאותית שהשלום הוא בלתי אפשרי בתנאים טבעיים, ולכן אנחנו זקוקים לאיזה מין גילוי ערכי עליון שיביא את השלום. עד כאן זה מובן? כן. בין אומות לבין יחידים.
מה שדיברת בתור מה שקורה בהיסטוריה, זה יותר נכון לגבי מלחמות בין אומות. מלחמות אזרחים זה דבר יחסית יותר נכון.
אבל תגיד לי, ממה מורכבות האומות?
הן מורכבות מיחידים.
מיחידים, זאת אומרת.
אני אומר, השלום בתוך מדינות, בתוך העמים.
אתה צודק, זה מה שגורם לי לא להבין את מה שאמרתי. זאת אומרת, כשאומרים לי השלום הוא לא נורמלי, אני אומר לעצמי, המרצה הזה מדבר שטויות, כי הרי אני אוהב שלום, והחבר שלי אוהב שלום. אבל אני שוכח שאני פועל לא רק כאדם פרטי, אלא כחלק מזהות לאומית קולקטיבית, שהיא דווקא מעוניינת במלחמה. ברור? כלומר, יש פה משהו לא מובן. אגב, דווקא האומה הישראלית מצטיינת בזה שהיא רוצה שלום, כאומה. כן? זה דבר די ייחודי בהיסטוריה. אבל באופן...
זה לא הוכח בשום תקופה למעשה.
מה?
שאנחנו
אוהבים שלום?
במצב של שלום. אנחנו כמובן שואפים לזה.
אתה אומר מעולם לא היה שלום.
כמעט מעולם.
נכון. מעניין, לפי חז"ל, התקופה היחידה שבה לא הייתה שום מלחמה בעולם, זה היה זמן מלכות שלמה. כלומר, תקופה מאוד... בכל העולם. כלומר, יש מסורת של חז"ל, צריך לבדוק מבחינה היסטורית איך זה מסתדר, אבל יכול להיות שהיה איזשהו זמן שלא הייתה מלחמה בכל העולם. זה הזמנו של שלמה המלך. גם עכשיו, בשעה שאנחנו מדברים, יש בעולם בערך 30 מלחמות. עכשיו. כן? כלומר, זה בעולם שסך הכל שקט, נכון? יש בערך 30 מלחמות. מה? כן, אז גם פה, כן, זה לא הגיע לתל אביב, נכון? אז זה בסדר. טוב, אבל...
אני אתפח פלא סתם, כי זה כל רגע.
מי יודע. כן.
יש איזה מדרש, קודם כל של מי שאומר לגבי פרשת נוח, שבדור הפלגה, שניסו לבנות את מגדל בבל,
יפה.
מה היה החטא שלהם שהם ניסו להגיע לשם?
נכון.
בכלל לא מתברר שיש שם איזשהו...
נכון, אבל שלום היה ביניהם.
ואז זה רשום שיהיה להם שפה אחת ודברים אחדים.
נכון, נכון.
אז המדרש אומר שמה הבעיה עם זה? ואז בעצם הקדוש ברוך הוא ירד
פיזר.
פיזר אותם. למה? כי בעצם האחדות הזאת שהם ניסו ליצור, זה בעצם שורש כל רע. זה בעצם המשמעות לטוטליטריות.
נכון.
שיש לכך בעצם, כל אדם בסופו של דבר יש לו את יצר הרוע, יצר הרע. וכשאתה בעצם מפזר את כולם עם שפות שונות ועם דעות שונות, אתה בעצם מנטרל אחד את השני.
כלומר, אתה אומר שהפיזור יש בו גם כן צד טוב.
בדיוק, שאולי זה ברכה, כאילו ש...
יש בזה משהו, אבל יש גם בעיה שזה יוצר גם מלחמה. כלומר, זה... כלומר, מה שאתה אומר זה ככה.
שיהיה לך בעצם שלום שהוא כאילו שלום מדומה, אבל אין לך בו.
נכון, אז
פה... אין הסיכוי למלחמה
ל... מה שאתה אומר כאן נורא מייאש. מה שאתה אומר כאן נורא מייאש. מדוע? כי אתה אומר ככה, שבעצם יש בעולם שני כתבים אפשריים. הקוטב האחד זה האחידות, כולם אותו דבר, ואז זה המשטר הטוטליטרי שלא נותן מקום להבעה הפרטית. מצד שני אתה אומר, האלטרנטיבה זה הפיזור, ואז יש מלחמות. אז או אחידות נוראה, או מלחמות נוראות. מה עושים?
מלחמות.
אתה אומר, אתה מעדיף מלחמה.
תראה, עליך כבר שלטון לפני 60 שנה שניסה, רצה ליצור אחידות כלל עולמית שתמשול 1,000 שנה, ואנחנו יודעים מה היה...
אני מבין. אז אתה אומר, אבל השאלה היא, מה שאתה אומר, המלחמה עדיפה, כי זה הרע במיעוטו. אבל זה רע. אנחנו רוצים, איך להביא עולם של שלום? כלומר, לפי דבריך, השלום הוא ממש בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. זאת אומרת, אתה מסכים עם אותו משפט פסימי שבתפילה, שאומר, עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו. כן? ועל כל ישראל. ואמרו אמן. כן? אז זה, כלומר, אלא אם כן, יש לנו איזשהו פתרון, כן? המשנה אומרת כאן, כנסיעה שהיא לשם שמיים, צריך לברר. פה אתה באמת מעלה שאלה רצינית. מה היה בדור הפלגה? בדור הפלגה אנחנו רואים שכולם רצו אחידות, רצו שכולם יהיו אותו דבר, וזה יצר עולם נורא. עכשיו, המשנה פה מניחה משהו מעניין, שאם מה שהיה מאחד את בני האדם, במגדל בבל היה שם שמיים, אז זה לא היה נורא, זה היה בסדר. נכון? כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ואני רוצה להבין את המשנה הזאת, מאיפה היא לקחה את זה? מי אמר שזה שכולם מאוחדים מסביב לשם שמיים, זה לא הופך את העולם לעולם אחיד ונורא כמו מגדל בבל? נכון? הבנתם את השאלה שלי? הבנתם את השאלה שלי?
זה פשוט כנסייה כמו בית כנסת, ובית כנסת שהוא לשם שמיים מבחינת ייחוד, אז זה בסדר, ובית כנסת שזה נגיד כנסייה כמו נצרות, שזה אלילי.
זה מאוד יפה, אבל אז אתה מניח שהמשנה כתובה בעברית שלנו, בעברית מודרנית. אבל המשנה כתובה בעברית של תקופת המשנה, ולכן פירושך המעניין נדחה. אין ברירה. אל תיפגע. מילה
כנסייה היא לא מילה שם כנסת.
לא. כנסייה זה לא בית כנסת. כנסייה זה התאגדות. זה ההחלטה של בני אדם לחיות ביחד. כלומר, הכנסייה מניחה שיש פה שלום. זה הכוונה. אז כנסייה שהיא לשם שמיים. כלומר, אנשים מתכנסו, פועלים ביחד. אם זה לשם שמיים, סופו להתקיים. וכאן אני שואל את השאלה הקשה, מי אמר שזה לא יהפוך לעולם אחיד וטוטליטרי? עולם אחיד זה אחד הדברים הנוראים ביותר שיכולים להיות, נכון? תראו לעצמכם בניין רב קומות, 300 דירות, כולם רואים טלוויזיה, וכולם רואים בטלוויזיה מישהו שאומר, לא הייתי רוצה לראות עולם שבו כולם רואים אותו דבר. עכשיו, כנראה שבמונח שם שמיים מונח משהו אחר. שכאשר יש שם שמיים בתודעה של בני אדם, אז כל אחד מוצא את המקום שלו. מבין מה שאני אומר? הרי מה קרה במגדל בבל? איך נעשה הפיזור?
הקדוש ברוך הוא
פיזר. איך הוא עשה את זה?
בלבל את השפה שלהם.
בלבל? לא, זה לא התחיל מזה. ירד. וירד השם. מה זה וירד השם? מה פירוש הביטוי וירד השם?
התגלות.
התגלות, יפה. מה קורה כשיש התגלות אלוהית?
נבלים, אנשים נבלים.
זה בציור הפופולרי, העממי. כלומר, בציור העממי אומרים, כשיש התגלות אלוהית, זה נראה כמו הר געש בחזקת 100, נכון? ואז אנשים נבהלים ונמעכים מול ההתגלות. אבל במסורת חז"ל זה בדיוק הפוך. אמרו חז"ל על הפסוק כל השם בכוח לפי כוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת שההתגלות גורמת את ההתעצמות של ההכרה שלי. וכשיש התגלות אני כל כך מודע לעצמי ואתה כל כך מודע לעצמך שאנחנו כבר לא יכולים להבין אחד את השני. זאת אומרת
ההתנבאות זה סוג של נבואה.
פלגה, נעשתה כלומר ההתפלגות של הלשונות והמחלוקת בין בני האדם היא תולדה של גילוי שם שמיים. מה? בדיוק. מתן תורה, אותו דבר. כל אחד, זה בעצם המקור של כל המחלוקות בין היהודים, זה מתן תורה. והראיה, מדוע אני חולק עלייך? כי אני קיבלתי את התורה וגם את קיבלת את התורה, לכן אנחנו לא מבינים אחד את השני. כלומר, הייתי היום בכנס של גויים, שהשאלה המרכזית שהעסיקה אותם הייתה, למה היהודים לא מסוגלים להגיע לדעה אחת? מאוד מפריע להם. מה? לדעה אחת. כן, הייתי בכנס של גויים, הם שאלו אותי את השאלה הזאת, ולא אחד שאל, אלא כמה שאלו, מדוע היהודים לא מסוגלים להגיע לדעה אחת? כן, אמרתי להם, אתם, הגויים, תגיעו לדעה אחת, זה ישפיע עלינו. כן, מה אתה אומר?
למה במתן תורה, אתה אומר שבמתן תורה, בעקבות ההתגלות נוצרו כל המחלקות, אז למה
בוודא?
לפני זה היה צריך את המעמד של ויחה מישראל? כלומר, שקיש...
כדי למזער את הנזקים, זה בדיוק העניין. ויחן שם ישראל נגד ההר, לא, זה אני לא צוחק. כלומר, אלמלא האחדות שקדמה למתן תורה, ההתגלות של מעמד הר סיני הייתה ממיתה עלינו אסון מוחלט. לכן היה הכרח שהתאחדו הנפשות, וכדי להתכונן להתגלות היוצרת את המחלוקות. ברור? כלומר, ההתגלות האלוהית מעצימה את התודעה של האני. זה דבר שלא רגילים לחשוב עליו, אבל זאת האמת. יוצא לפי זה שמצד אחד, התגלות אלוהים זה גורם למחלוקת. מצד שני, אני אמרתי שרק ההתגלות האלוהית יוצרת שלום. הכיצד? פשוט מאוד. כדי לעשות שלום, צריך שאני אדע במה אני שונה ממך ובמה אתה שונה ממני. כל זמן שאני אתכחש למה שמבדיל בינינו, השלום שאנחנו נעשה בינינו יהיה מלאכותי ויתפוצץ. מובן? אני אגיד לכם משהו מאוד לא פוליטיקלי קורקט. רוצים לשמוע? לא, הוא לא רוצה, נכון? אתה לא רוצה משהו לא פוליטיקלי קורקט. טוב, אז אני לא יכול. זאב מתנגד. כן, אתה מסכים? כולם מסכימים? אספר לכם סיפור שקרה לי עם תלמיד. תלמיד שאמר לי, תשמע, לפני שחזרתי בתשובה, הייתי שמאלני, ועכשיו אני שונא ערבים. אתה יכול להסביר לי למה? ככה הוא אמר לי. כן, שאלה תמימה. כן, הייתי פעם שמאלני, ועכשיו חזרתי בתשובה, פתאום אני רואה שאני שונא ערבים. מאוד מוזר. עד כאן דברי קודשו. כן. מה הייתם עונים לשאלה כזאת? זה מעניין, לא?
מה השאלה בכלל?
הוא שואל, איך זה... לא, הוא רואה פתאום שהוא עובר שינוי, ועכשיו הוא מלא בשנאה. הדבר הזה באמת הטריד אותו. כלומר, כלומר, הוא רצה להבין מה קרה לו. כן? הרי חזרה בתשובה לכאורה לא מכריחה את האדם להפוך להיות שונא. לא משנה אם זה ערבים או כל אדם. אז אני אמרתי לו משהו מעניין. כלומר, זה הלא פוליטיקלי קורקט שאני הולך להגיד. אמרתי לו, תראה, לפני כן אתה אהבת את כל בני האדם בלי להכיר אותם. אהבת את הקונספט. עכשיו, שאתה מכיר במי מדובר, אתה מסוגל לסנוא, ואז אתה גם תהיה מסוגל לאהוב. כי כל זמן שאינך מכיר במציאות של השני, אתה חי באיזושהי אשליה. לכן, זה שהוא עבר למצב של שנאה, זה סימן שיש משהו שהתקדם אצלו. לא אמרתי שזה חיובי, כן? אבל זה אומר שהוא בדרך להבין מה זה להכיר אדם פנים אל פנים. מובן מה שאני אומר?
אז עדיף לסנוע
משהו את הדיש? ודאי. הרב קוק אמר פעם דבר כזה. הוא אמר, ברוך השם, הגענו למצב שיש היום בעם ישראל שנאת הדת. הוא אמר, כי לפני כן הייתה אדישות. אדישות, בוז, זה יותר גדול משנאה. כלומר, אם אני בז לך, אתה לא רלוונטי, אתה לא מעניין אותי, אני לא שונא אותך, גם לא אוהב אותך, אתה בכלל לא קיים. אם אני שונא אותך, זה סימן שהתחלת לעניין אותי. אז זה נכון, זה יכול להביא אותך למעשים בעייתיים, אז כדאי באמת למזער את הנזקים. אבל באופן אבסולוטי יש כאן התקדמות, נכון? לפחות תשנא אותי, אבל דבר איתי, כן?
תייחס
אליי. תייחס אליי, משהו כזה. כן, בבקשה. כן. מדוע? ואני אסביר מסיבה פשוטה. כי ברגע שאתה נפגש עם הבורא, אתה נפגש עם עצמך. כלומר, יש בדעת אלוהים הנבואית, לעומת דעת אלוהים הפילוסופית, יש מפגש עם הפנים ולא עם האחור. דהיינו, עם האלוהות בתור אישיות, סובייקט, ולא בתור ישות, אובייקט.
זה לא קשור ללימוד תורה.
ודאי שזה קשור ללימוד תורה. כי התורה, ברגע שאתה מכיר את התורה בתור דבר האלוהים, אז אתה פוגש מישהו, כלומר, אתה רגיל למצוא בתורה את מי שאמר והיה העולם. אלא אם כן אתה לומד תורה כחוכמה, אז זה כבר לא תורה. מבין מה שאני אומר? מה? אתה לא מבין אותי. רגע, לא, אנחנו גמרנו עם הסיפור הזה שלא מסכים. אנחנו מאנשי אמת, רוצים לברר את האמת. כן? תשמע, למשל, אין דבר יותר קשה מאשר הטענה. תשמע, מה שאתה אומר זה לא משכנע. זה לא טענה. כן? יש לך טענה, תביא אותה. ברור? אז אל תסתום לו את הפה. אז אני אומר, יש למשל, התורה בהתגלותה מופיעה מאחורי מילה מאוד מעניינת. אנוכי, השם אלוהיך. אנוכי זאת מילה מדהימה. לא מצאנו שאלוהי הפילוסופים יודע להגיד את המילה הזאת. זאת מילה שלא נמצאת בלקסיקון שלו. כן? כלומר, ולכן גם בלימוד התורה אנחנו אומרים שצריך לאמר דבר בשם אומרו. מה אכפת לך מי אמר? העיקר שזה אמת. אבל אם אתה יודע מי אמר, אתה יודע גם את האופי של הנאמר. כן? כי זה עובר דרך אישיות. מובן מה שאני אומר? טוב. אז לכן אני אומר שבהתגלות אנחנו מוצאים תופעה שהיא דו ערכית. מצד אחד היא יוצרת פירוד ושנאה, והיא עצמה הבסיס של השלום. ברור? כי הפירוד והשנאה מלווה בהכרה ששורש אחד יש לכל הפירודים. מובן מה שאני אומר? כן, בבקשה. אה, בסדר. אז
רגע, אבל איך עושים את השלב הזה? אחרי שאתה כבר לא אדיש, אתה שונא, איך אתה מגיע לשלב של השלום?
מה שמביא את השלב של השלום זה התגברות החוכמה. לשנוא זה משהו לא יפה. זה יצר הרע. לשנוא זה דבר רע מאוד. ולכן מי ששונא יש לו יצר הרע. אבל צריך להבין מאיפה מתחיל היצר הרע הזה. מהמודעות החזקה לשוני ביני לבינך. אני ואתה כל כך שונים שאני רואה בשונה במי שהוא אחר ממני, אני רואה גורם מאיים. ובגלל השוני זה כל ההבדל. בגלל שאני שונה, אני גם שונא.
יש חשדנות גם.
כן?
אי אמון, חשדנות.
מה את לא מסכימה? שמה? לא שומע. כן, השונה הוא השונה הפוטנציאלי, ברור. כלומר, יש ביטוי כזה, שמעתם כאלה, שיח כזה שאומר, חבר'ה, בואו נהיה כולנו אותו דבר. ככה נוכל לאהוב.
קיבוצניקים.
זה ביטוי יפה, נכון? נהיה כולנו אותו דבר, ככה נוכל לאהוב. אני רוצה לתרגם את המשפט היפה שאני אמרתי עכשיו לשפה האמיתית. זה אומר, אני שונא אותך. כלומר, אם כדי שאני אוכל לאהוב, אתה צריך, אנחנו צריכים לבטל את מה שעושה אותנו לייחודיים, זה סימן שכל הזמן שזה לא קרה, אני שונא אותך. מה?
לא
תלוי
ברגע הקונקרטי, להגיד על אנשים שבאו להגיד בעלייה,
כן.
והיה איזה צורך.
אז אני מדבר, למשל, על התקופה הבן-גוריוניסטית. הבן-גוריוניזם, כן, שמה? שאמר, כולנו צברים, כולנו עם כובע טמבל וסנדלי שורש. וסנדלים תנכיות, אתה נכון. תנכיות עם סטן ומכנסיים קצרות. כולנו כאלה, עיניים כחולות, בלורית, בלונדינית. נכון? אז יש איזה מיתוס, נכון? אז זה במצבים קיצוניים, כשיש מלחמה. כלומר, כשיש מלחמה, פתאום אין הבדלים. כולם, אותם מדים, כולם חייבים לשמוע לפיקוד, אבל החיים הם לא מלחמה. המלחמה זה מצב קיצוני, שבו בני אדם עומדים, הקולקטיב עומד בסכנה, אז היחיד נמחק. אתה היית רוצה חברה שבימי שלום תתנהג כצבא? יש מדינות כאלה. ברור. אז לכן זה שאתה אומר שהיו מצבים שהכריחו את זה, נכון, יש מצבים שהכריחו את זה. אפילו הכלכלה האמריקאית נעשתה קולקטיביסטית בזמן מלחמת העולם השנייה. לא הייתה ברירה. אבל זה לא במצב הרגיל, הנורמלי. לכן, אני אומר, בכנסייה שהיא לשם שמיים, יש פה משהו שהוא פרדוקסלי. מצד אחד, הפירוד, מצד שני, האחדות. כן. מהו השלב שמביא מהרגשת הפירוד לאחדות? אז אני אמרתי, התגברות החוכמה. אני אסביר את זה כך. יש לך, נגיד, עדת כלבים רעבים. נכון? הם רעבים מאוד, אתה זורק להם נבלה. מה קורה? הם נלחמים אחד עם השני. אבל יש מספיק בשביל כולם. אבל מי אומר שיש מספיק בשביל כולם? השכל אומר את זה, נכון. כלומר, הנטייה הטבעית זה התחרות, המלחמה. השכל גובר על הנטייה הטבעית. בסדר? אם נדייק יותר, החוכמה. עומק השכל גובר על הנטייה הטבעית. ואז פתאום אתה מבין, יש שורש משותף, יש מספיק לכולם, אין מה לדאוג, יהיה בסדר. אין אדם, אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה, וכו'.
אז אוהב החוכמה בסופו של דבר יאהב כל אדם?
נכון. אבל אחרי ההכרה של הייחודיות, כלומר, אם אתה לא מכיר בייחודיות שלי ושלך, החוכמה תגרום לך להיות טוטליטרי, ואתה תרצה שכולם יהיו אחידים. אבל אם קדם לזה ההכרה בשונות, עם הסכנה של השנאה, מתוך כך יש אפשרות גם של איחוד. מובן מה שאני אומר? בסדר. כן, בבקשה. כן. הוא לא התחיל, הוא שנא ערבים.
כן. לא יודע, אני אישית, הפירוש היותר פשטני, הייתי אומר, אדם שהוא בא מעולם חילוני, ומגלה את עולם התורה במצוות, ומתחיל לקרוא בתורה שהארץ הופכה לנו, פתאום מסתכל, ויש גם מצוות שתלויות בארץ, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ממצרים ועד נער חידקל, או אפרת. פתאום רואה את העם הערבי, תקוע כמו עצם בגרון, הר הבית לא בידינו, מה שנקרא, זאת אומרת, יש עליו איזה כיפה מוזבת. למה ש... זאת אומרת...
לפחות כיפה. לפחות כיפה. כן. כן.
שלא נדבר על אוטובוסים שמתפתחים.
לכאורה אני באיזשהו מגיון. אין שום היגיון מה שאומר, אני אסביר לך גם למה. אני אסביר לך, סליחה שאני סולח לך על זה שאתה כזה פשטני. אבל נגיד ככה, אם יש, אתה עובר, אתה מחזיק תינוק ביד, והוא עושה עליך במחילה פיפי. האם אתה כועס עליו? ברור שלא. אותו דבר, כלומר, זה שהתורה אמרה שאתה צריך לכבוש את ארץ ישראל ויש מישהו שחושב אחרת ממך, זה לא סיבה לשנוא אותו. זה סיבה אולי להילחם בו, אבל למה לשנוא אותו? הרי לא אשם, הוא לא אשם. כדי לשנוא מישהו, אתה צריך לייחס לו אשמה. וזה לא ברור בכלל שמי שנלחם בך, הוא אשם בזה שהוא נלחם בך. ברור?
זה כי אין לו רבדים עמוקים כנראה, אבל...
יכול להיות, לא משנה, מה הסיבה? אבל זאת אומרת, אתה אומר, זה ש... יש מישהו שמפריע לי להגשים את היעדים של התורה, אז קודם כל זה לא סיבה לשנוא אותו. ב', אולי אתה לא מבין לעומק את היעדים של התורה. אפשר להיות שטחי. אבל אותו בחור שאני דיברתי עליו, היה בחור דווקא עמוק. אז אני לא יכול לחשוד בו שזה מה שהביא אותו לשנאה, ואגב באמת מתוך השיחה איתו, הוא קיבל יותר את ההסבר שלי מאשר את ההסבר שלך. בסדר? עכשיו, כן, בבקשה. ההתגלות גורמת לי את התעצמות ההכרה הפרטית שלי.
אבל גם להגיע אליה, אני צריך ללכת לדרך אישית. אני לא יכול להגיע לקולקטיב.
אז אני לא יודע. אני לא, כלומר, ייתכן שמאוד שכדי להשלים את האני שלי, אני זקוק גם להיות מודע לממד החברתי שלו אני שייך.
כן, אבל בשביל להגיע למקום של ההתגלות?
לא, ההתגלות זה לא אני מגיע אליה, היא מגיעה אליי. ראובן מנסה להפריע. מה אתה רוצה?
לא, אני לא מבין מה זה ההתעצמות ההכרה. זה ההתעצמות של האגו או ההתעצמות
של... של האגו.
של האגו, לא של
האגו. כן, אני רוצה להסביר את זה. ראה, תתאר שלי שנייה. בבוקר, כשאדם פותח את העין הראשונה, מה הוא אומר?
מודה
אני. כלומר, מתוך מודה, משמע אני קיים. כן, בניגוד לדקארט שאמר אני חושב משמע אני קיים, היהודי כאן בבוקר אומר מודה. מודה? אם כן, יש לי אני. כלומר, ההודעה היא מבססת את הלגיטימיות של האני שלי. בעוד שלפני שהודיתי, היה לי ספק האם האני שלי בכלל יש לו קיום. כי אני מול כל הבריאה, אני בטל, אני כלום, אני הבל וריק. ברור? אבל דווקא כשאני נפגש עם זה שיש מישהו שרוצה בי, זה נותן לגיטימיות עצומה לאני שלי. מודה, משמע אני קיים. מובן?
אבל
אתה
מדבר על התגלות כדבר יומיומי?
לא, זה, במודה אני, זה לא, אין שם ההתגלות. אבל יש זיכרון ההתגלות. כלומר, הידיעה שמונחת במעמקי ההכרה מכל מיני סיבות, שאני נבראתי. שיש מישהו שחפץ בי. או? לכן, יש מידה רעה בנפש, הביישנות, שהיא כמעט כפירה. כי אם אני מתבייש בקיומי, אז יש לי טענות נגד מי שברא אותי. אני אומר, למה עשית אותי? זה היה טעות. כמו שאומרים, אתה חונן לאדם דעת, ולמה שכחת את יוסי?
כן. אבל אמרת שזה תכונה של היהודים?
נכון, זה מידה רעה.
זה מידה רעה?
כן, מידה רעה של היהודים. כן, כן. יש שלוש מידות רעות אצל היהודים. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. כך כתוב במשנה. כתוב בחז"ל. שיש שלוש סימניות. אם רוצים לדעת, מישהו ככה לא יודעים, יהודי או גוי. אז רואים, יש שלוש מידות שמזהות את היהודי. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זה שלוש מידות בעייתיות. נכון? אמרו חז"ל, לא הביישן, למד. אגב, איך אומרים רע בארמית? בישה. כלומר, הבושה היא השורש של הרע. כאשר האדם היה שלם, כתוב עליו ולא יתבוששו. זאת אומרת, הבושה זה העמדה בספק של הלגיטימיות של הקיום שלי. לכן הביישן זה מידה רעה. ויש עוד מידה אחרת שם, רחמנים. הרחמן זה נורא. כתוב בגמרא, רחמנים חייהם אינם חיים. כי הרחמן מזדעזע מכל האכזריות שיש בעולם, הוא לא יכול לעמוד מול זה. זה קשה, אי אפשר לחיות. רחמנים בעולם הזה לא מסתדרים. וגומלי חסדים, אוי ובוי, זה נורא. גומלי חסדים, מישהו בא אומר, תשמע, הכספומט שלי עבד, עוד מעט עומדים לסגור את החנות לאקדחים, ואני רציתי להתאבד, אתה יכול בבקשה להלוות לי? תעשה חסד. החסד... לא, יש, לעומת זה, יש במידות הטובות, במקום הביישן יש מישהו בוש פנים, בושת פנים לגן העדן. הבוש פנים זה לא אדם שיש לו ספק לגבי הלגיטימיות של האני שלו, אלא הוא נזהר שהאני הלגיטימי שלו לא ירמוס את האני של השני. במקום הרחמן יש לך המרחם, כל המרחם על הבריות, זוכה ומנהיגם לעולם הבא וכו', נכון? כלומר, יש הבדל בין רחמן לבין מרחם. רחמן זה חולני, מרחם זה חיובי. אז זה שאני מרחם, זה גורם לי דווקא עשייה. אני מרחם, אז אני פועל למענו. וגומלי חסדים, אנחנו בתפילה אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא גומל, מה המשך? חסדים טובים. יש חסדים רעים. ברור, אבל גומלי חסדים סתם, ללא הבחנה בין טובים לרעים, זו מידה רעה.
כי...
נו, באמת. למדנו את זה. כשלמדנו, זה משנה מפורשת שלמדנו במסכת אבות, פרק ראשון. על שלושה דברים העולם עומד, ולא על אחד, ולא על שניים, אלא על שלושה. כלומר, אם יש רק גמילות חסדים, העולם מתמוטט. אם יש רק עבודה, העולם מתמוטט. תורה, העולם מתמוטט. צריך שלושתם. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של הכנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, וכנסייה שאינה לשם שמיים, אין סופה, להתקיים. יש הלכה שלא אומרים שלום לפני התפילה. כן?
אז מה אומרים?
בוקר טוב. כן? או צפה טבע. או גוד שבס. כן? או אגיטיאנטף. אם אתה מדבר עם האפיפיור וזה יום טוב, אתה אומר אגיטיאנטף פונטף. כן. סבח אלכם, לכנו, כן, וכדומה. בערבית אומרים בונג'ור, ויש, ועוד כמה ביטויים, ביטויים שונים. אבל לא אומרים שלום לפני התפילה. מעניין למה.
איזה תפילה? מנחה בערבית או...
שחרית, שחרית, כן. אתה הולך בבוקר ברחוב, פוגש את חברך, אתה לא אומר לו שלום, אתה אומר לו בוקר טוב. מה ההקפדה הזאת? עד כדי כך שהתלמוד אומר, הנותן שלום לחברו, קודם שיתפלל, כאילו עשאו במה. במה. מה זה במה? לא, במה זה לא עבודה זרה.
במה זה מקום להקריב עליו.
זה מקום להקריב עליו מה?
זה קורבן עבודה זרה.
מה פתאום?
קורבן הקדוש ברוך הוא מחוץ.
יפה. במה זה מקום שעליו מקריבים קורבן לקדוש ברוך הוא, לא בבית המקדש. זה מותר או זה אסור?
אסור.
תלוי.
תלוי, כן.
הייתה תקופה שזה היה מותר, עד שנבנה בית המקדש, וזה נאסר, נאסרו הבמות. אבל לפני שנבנה בית המקדש, היו במות. מה זה במות? כל מיני מקומות פולחן, ביתיים, שכונתיים, עירוניים, היה במה מרכזית וכדומה, כל אחד. או אפילו בתוך החצר האחורית שלו, הייתה לו במה קטנה, ושם הוא היה מקריב לקדוש ברוך הוא, נכון? הדבר הזה בוטל במאמצים רבים מאז שהוקם בית המקדש, ואז נאסרו הבמות. אומר לך התלמוד, הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, כאילו עשהו במה, כאילו הוא מחזיר את ההיסטוריה אחורה, נכון? הוא מחזיר את ההיסטוריה לתקופה שבה היו הבמות מותרות. צריך לברר מה המשמעות של האמירה הזאת. המשמעות היא פשוטה מאוד. הרי מי שאומר שלום לחברו, למה הוא אומר שלום? בכלל, למה הוא אומר שלום? כדי להביא הרבה שלום בעולם. נכון? כלומר, זה חשוב שהקשר שלי עם אנשים אחרים יהיה קשר של שלום. ככה לפחות לא נהרוג אחד את השני. נכון? דבר ראשון שאני אומר לך, זה שלום. אגב, אם יש צורך לתקן תקנה כזאת, זו תקנה של הקדמונים, מובא במשנה, שהקדמונים תקנו לומר שלום. זאת אומרת שזה לא היה דבר מובן מאליו. אם צריך לעשות תקנה, סימן שקודם כל אני פוגש אותך, אני רוצה להילחם. אתם יודעים שיש מנהג בצבאות בעולם, כדי להצדיע עושים ככה. כן? מניחים את היד פה. מאיפה זה בא? אתם יודעים איפה זה בא? פעם היה מגן כזה מברזל, על הראש, אז היו מרימים את הצ'ופצ'יק שמגן על העיניים כדי לראות את השני. זה המקור של הדבר הזה.
ושהשני יראה לך את העיניים.
כן, כלומר, תראה אותו, תראה מי זה בכלל. כן, כלומר, היחס הוא יחס של מלחמה מלכתחילה. אז זאת אומרת, היה צריך לתקן לומר שלום. אז לכאורה, אמירת שלום היא דבר טוב, היא דבר חיובי, מצוין.
לחצו גם ירדו אז...
אבל, זו שאלה מאוד מעניינת. מה אתה אומר? תשאל את ראובן, קודם כל, האם זה בסדר לשאול אותי את השאלה הזאת? לא. ראובן אומר שלא. טוב. אז האמת היא, אתם לא יודעים, אבל אנחנו משלמים להם מסכורת בשביל ה... טוב.
אנחנו רוצים מעלה בחודש
הבא. תקבל פי שניים. תקבל פי שניים מה שאתה מקבל עכשיו. בסדר? טוב, אז איפה היינו? אז לכאורה לומר שלום זה דבר טוב. אז מה ההבדל בין שלום לפני התפילה לשלום לאחרי התפילה? כשאני אומר שלום אחרי התפילה, זה מתוך שם שמיים, נכון? התפללתי, התקשרתי לקדוש ברוך הוא, ואז הכנסייה שאני עושה היא כנסייה לשם שמיים, שבא מתוך ההכרה שהשלום הוא הכרחי אם רוצים ששם שמיים יתגלה בעולם. לעומת זה, השלום שאני אומר לפני התפילה הוא שלום תועלתי. יש תועלת בשלום הזה, בלי קשר לשם שמיים. ויכול להיות גם אתאיסט. אתאיסט יזדהה גם עם שלום שלפני התפילה. האתאיסט איננו יכול להזדהות עם השלום שאחרי התפילה. אבל מה?
הוא לא מתפלל.
כי הוא לא מתפלל. כלומר, שלום מתוך תפילה זה דבר שהאתאיסט לא מכיר. נכון? זה מה שנקרא, הוא ברח, לתפילה. כן. זה היה בשביל דוברי שפות המסוימת. עכשיו, השלום החילוני הזה, אפשר לומר, מה הסיכוי שלו להחזיק מעמד? אז הרב קוק יש לו ניתוח על זה, אומר, זה לא להחזיק מעמד, מדוע? כי מדוע אני עושה איתך שלום כעת? יש איזושהי קונסטלציה שעשתה את השלום בינינו לכדאית. לכדאי. זאת אומרת, יש מה שנקרא אינטרסים משותפים. היה גוי אחד בשם אימנואל קאנט, כתב ספרון בשם השלום הנצחי. כן? הוא שאל את עצמו, קאנט, איך יבוא השלום לעולם? כן? הרי בימיו היו הרבה מאוד מלחמות, והוא שאל את עצמו, איך יבוא השלום הנצחי? ואז הוא אמר שזה יבוא בגלל שני גורמים. האחד זה שאמצעי ההשמדה יהיו יותר ויותר גדולים, ואז כל אדם יפחד להפעיל את אמצעי ההשמדה נגד האויב, שמה האויב אף הוא ישתמש באותו אמצעי נגדו. קוראים לאמירה הזאת מאזן אימה. וזה נכון, זה עובד. יש מדינות שנמנעות מלהילחם זו בזו מפני מאזן האימה.
יש מטורף.
נכון. ויש, הטענה השנייה של קאנט היא שבגלל שאנשים, בגלל שהכלכלה העולמית תהיה כל כך מסורגת, כלומר, הקשרים המסחריים בין המדינות יהיו כל כך מפותחים, שאם אני הורס את הכלכלה של האויב, אני בסופו של דבר הורס גם את הכלכלה שלי. אני מאבד שווקים, לא כדאי. ולכן האינטרס המשותף, מה שנקרא, יגרום שיהיה שלום עולמי. עד כאן דברי קודשו. יש רק בעיה אחת, שכל זה לא מתחשב בנתונים אחרים, והם, א', שיש משוגעים בעולם. ושהרבה פעמים, הכפתור נמצא בשליטתם. שתיים, יש באדם גם יצר הרע, יש יצר של הרס, של שנאה, וזה עובד מול כל השיקולים התבוניים שבעולם. ברור? לכן אפשר לומר, זה שאני לא הורג אותך היום, זה בגלל שאני מפחד שתהרוג אותי. ברגע שיהיה לי ברור, למעלה מכל ספק, שאני יכול להרוג אותך ללא שאני אסתכן ושתהרוג אותי, אז אני אעשה את זה. כלומר, באיזשהו שלב, מפת האינטרסים תשתנה. ולכן אומרת הגמרא, הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, כלומר זה שלום שלא מתוך שם שמיים, אין סופו להתקיים. כלומר, זה כאילו עשה אובמה. כי הבמה, בלי קשר אגב לבחירות בארצות הברית, זה שהוא עשה אובמה, זה משהו אחר. אבל זה בדיוק התועלת שצמחה מאתרי פולחן לוקליים, שהם השיגו שלום לוקלי בתוך אותה העיירה לאותה שעה, כי אנשים התקבצו לעבודת אלוהים בחצר האחורית, אבל זה לא פותר את בעיית השלום של כל המדינה. לכן כשנבנה בית המקדש, שהוא מרכז של עבודת השם לכולם, נאסרו הבמות. לעומת זה, הנותן שלום לחברו אחרי התפילה, אז הוא מבין שהשלום צריך להיעשות כדי שתשרה שכינה בעולם. ולכן, גם אם אני אפסיד באופן טכני מפני השלום, אני אמשיך לעשות את השלום מפני ששם שמיים מתגלה על ידו. לכן, כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, כי האינטרס, המניע, כלומר, המניע של השלום בתוך אותה כנסייה הוא שם שמיים, ולא האינטרס האישי. ברגע שהכנסייה היא שלא לשם שמיים, המניע של הכנסייה זה האינטרס האישי. לכן אין סופה להתקיים, כי התנאים עתידים להשתנות. עד כאן מובן מה שאני אומר? כן, בבקשה.
יכול להיות שלשם שמיים זה דבר שנעלם מעינינו? זאת אומרת, הרי לפעמים אנחנו חושבים על תהליכים בהיסטוריה, שלכאורה נראים בעייתיים מאוד, שהם קידמו משהו אחר אחריהם.
ברור, אתה צודק לחלוטין. לא תמיד הלשם שמיים הוא מודע ומובן.
לאדם.
כן. לא תמיד זה מובן לאדם. למשל, אני אגיד אפילו יותר מזה. למשל, הציונות. היא אחד הדברים המופלאים שיש בעולם. יש אנשים שעלו לארץ, ויש אנשים שנשארו בחוץ לארץ. לפעמים שני אחים, נכון? אח אחד בא, השני נשאר. ואז יש את השאלה, למה האחד בא והשני נשאר? ואז כל אחד יש לו הסבר. וההסבר לא משכנע. אבל בכל זאת, יש מיליוני יהודים שבאו לכאן עם הסברים לא משכנעים. אז למה הם באו? לשם שמיים, אבל הם לא יודעים. כלומר, הביטוי לשם שמיים הוא ביטוי מאוד ארטילאי, ולכן בני אדם מפחדים להשתמש בו. ולכן נותנים פרשנויות רציונליסטיות כביכול לעלייתם, כדי איכשהו לתרץ את זה שהם פה.
התכוונתי משהו חריף יותר.
דבר.
כן, דוגמה הכי טובה זה הנציבות, שאנחנו לא יכולים לראות את העבודה שלהם, בסופו של דבר יש להם עבודה שהיא אפשר לקרוא על השם שמיים.
לא, זה לשם הארץ, הייתי אומר. כלומר, זה לשם אלוהים אחרים. כלומר, התפיסה האלוהית של הנאצים, למשל, היא בהחלט מטאפיזית, בהחלט תיאולוגית אפילו, אבל זה תיאולוגיה של אל אחר. ברור? האל שבשמו מדברים הנאצים, הוא אל שבמהותו רוע. מה? השאלה אם זה נמצא בכוונה של העושים. בכוונה של הקדוש ברוך הוא, אז אפשר לומר הכל לשם שמיים. אז זה נוטל את ההבחנה הזאת מן המציאות. כאן יש הבחנה בין לשם שמיים ובין שלא לשם שמיים. אז מוכרחים להניח איזשהו לשם שמיים על סף ההכרה באיזושהי צורה. כן? אבל אם זה, למשל אצל הנאצים, זה ההפך של לשם שמיים. אז זה ברור שזה לא עובד. כן? טוב, אגב, אתם מכירים שדיברנו על זה פעם, שהיטלר אמר שהוא שונא את היהודים כי לא ייתכנו שני עם סגולה. כן? זה מאוד בולט. אז אם זה עם סגולה שלנו, זה לא עם סגולה שלו. זה אופן אחר של הסגולה. טוב, עד כאן המשנה האחרונה. כן, בבקשה.
יוצא לפי דברי הרב שהתחזית היא מאוד פסימית.
לא, היא לא פסימית, היא פסימית אולי. פסימית. נו. כן.
כיוון שבסופו של דבר אין מה לעשות. אף אחד לא מגיע לשלום, כיוון שהמושג שלום שאנחנו חיים בתוך פה כרגע, הוא לא שלום. זאת אומרת, המושג שלום, כמו שאנחנו מכירים אותו בצורה המערבית שלו, כמו שיש לנו מצרים,
היא לא חמה. עכשיו, היא לא חמה. היא לא חמה, זה לא שלום. היא לא חמה, זה הכוונה שלא נלחמים. בסדר, זה דווקא עובד לפעמים. אבל זה פשוט לא לחיות באשליות.
זאת אומרת, השלום האמיתי הגיע...
השלום זה לשם שמיים. או שבני אדם ירצו שיהיה גילוי שכינה. כלומר, אם מה שמניע את בני האדם בעשיית השלום זה שתתגלה השכינה, אז יש שלום. ואז יוצא שהשלום הוא מלשון שלם, מותיר כל אחד ואחד בשלמותו.
אז לפי היהדות צריך שיהיה איזשהו שיתוף של כל האנושות, או של עם ישראל, אני לא יודע איך זה עובד, כדי שיתגלה שם שמיים בעולם.
משהו כזה. כן, 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 כן. יש פסוק כזה בתהילים, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, מתוך כך אנחנו נאמר הגדיל השם לעשות עמנו. כלומר, ההכרה היא ראשית כל הכרה אוניברסלית. של כל האנושות, ומתוך כך מגיעים אל השלום.
זה משהו שבני האדם צריכים לעשות אותו, שזה בא.
נגיד ככה, זה באמת שאלה גדולה אם אנחנו מסוגלים. כלומר, אני באמת שואל את השאלה, כלומר, ייתכן... מה?
מה הרב אומר?
אם הייתי יודע, הייתי מאוד שמח. אבל אני מניח את זה במקום, בתור שאלה. ייתכן שאנחנו מסוגלים. וייתכן שזה ייקפה על בני האדם. ייתכן. כי אנחנו אומרים את זה בכל התפילות. עושה שלום עם רומיו. הוא יעשה שלום עלינו. אפילו בני בשן אומר את זה. כן? טוב. מה? אנחנו צריכים להשתדל, כן? כלומר, יש דברים שאי אפשר, איך אומרים, לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין את הבן חורין להיפטר ממנה. להיבטל ממנה, כלומר, אנחנו משתדלים, אנחנו מקדמים. כן, כן, ברור, ברור, ברור. אני רק אומר שהניסיון ההיסטורי הוא של אלפי שנים של כישלון. אז בינתיים יש לנו קבלות על כישלון. נראה, מה יהיה? אולי נעשה שלום. הרי יש בספר קהלת, יש 28 עיתים, נכון? לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לנטוע ועת לעקור נטוע, עת לרחק ועת לחבק, עת להשליך אבנים ועת לכנוס אבנים. בסוף זה מסתיים את מלחמה ואת שלום. אז יש פה 28 עיתים. אפשר אולי לחלק את ההיסטוריה באופן כזה, שההיסטוריה מתחלקת ל-28 תקופות, כנגד אותם 28 עיתים. אם אנחנו מקבלים שההיסטוריה היא בת 6,000 שנה, לפי החלוקה של חז"ל, יוצא שעכשיו אנחנו נמצאים בעת ה-27. שהוא עת מלחמה. אבל עוד מעט נגיע גם לעת שלום. נכון?
בימינו או ש...
תלוי כמה נחיה, אבל כן. זה יכול להיות בימינו. זאת אומרת שאנחנו אולי מתקרבים לעידן היסטורי כזה שהשלום יהיה אפשרי. כן. מה?
יש שזה מהמשנה, מפרקי אבות, שתלמידי חכמים אומרים שלום בעולם.
זה... לא, זה במסכת ברכות. כן, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה זה לא נכון? מסביר הרב קוק. מסביר הרב קוק איך תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם על ידי המחלוקות שלהם. כלומר, המחלוקת היא מוציאה אל הפועל את כל הצדדים הניתנים להיאמר בסוגיה כלשהי. כל זמן שלא כל הצדדים נאמרו, המלחמה מבצבצת מתחת לפני השטח של השלום המדומה. ברגע שאתה ואני נחלקנו, נתנו ביטוי לכל ממד וממד שהיה אפשר להיאמר, מתוך כך השלום אפשרי. מובן? זה בדיוק מה שכתוב לגבי יוסף ואחיו. ויוסיפו עוד שנאותו, ולא יכלו דברו לשלום. כן? מה זה לא יכלו דברו לשלום? אחד מגדולי החסידות הסביר שהכוונה שהם לא יכלו לסבול את זה שהוא כל הזמן דיבר על שלום. דברו, מה שהוא היה מדבר לשלום, הם לא יכולים לסבול את זה. למה? כי הוא מתייח. אז בוא נריב באמת, זה היה קרוב לרצח שם. אבל לפחות בסוף הם הגיעו למשהו, הכל התברר. בסדר? לכן תלמידי חכמים, שהם כל הזמן במחלוקות, מרבים שלום בעולם. לא כתוב עושים שלום, אלא מרבים. כלומר, יש פה ריבוי של צדדים שבסוף מביא שלום.
תלמידי שלום חמה זה חלק מה...
המלחמה, אתה צודק, המלחמה זה... אתה צודק, המלחמה זה חלק מתהליך המציאות, אתה צודק. רגע, זה לא מעגל, זה מתקדם.
שכדי שיהיה שלום צריך שתהיה מלחמה, ותמיד
תהיה מלחמה. המלחמה, תמיד תהיה מלחמה. זו השאלה. אתה יכול להיות כמו הרקליטס, שאמר שתמיד היו מלחמות ותמיד יהיו. כן, זו תפיסה מעגלית של ההיסטוריה. אפשר להגיד שלא. יש מלחמות, אבל יבוא השלום. מה יש? וכשיבוא, יבוא שלום.
מה שהרב אמר זה נכון גם בבני זוג. שעד שהם לא מלבנים ביניהם את כל העניינים, אז השקט...
אני שמעתי על זוג, זה סיפור אמיתי, שמעולם לא רבו. אחרי 40 שנות נישואים, יום אחד הם רבו והתגרשו. למה? כי הם לא יכלו לסבול את הקטם הזה בשמש היוקדת של אהבתם. טוב, בואו נמשיך במשנה. מה דעתכם? בואו נמשיך. רבי אליעזר, או רבי אלעזר, אם תצטרך להגיד רבי אלעזר, בן שמוע, אומר, יהי, מי זה רבי אלעזר בן שמוע? זה התלמיד של רבן של רבן גמליאל. רבן גמליאל השני, והוא רבו של רבי יהודה הנשיא, שהוא גם נכדו של אותו רבן גמליאל. כן, כלומר הוא מהווה הדור שבין זמנו בין זמנם של תלמידי רבי עקיבא לבין הזמן של כתיבת המשנה, רבי אלעזר בן שמוע. אדם חשוב.
לקראת סוף המאה השנייה.
נכון, במחצית השנייה של המאה השנייה. נכון, יפה. רבי אליעזר בן שמוע, רבי אלעזר בן שמוע אומר, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. אם אנחנו נמשיך את המשנה הזאת עד הסוף, אז כלומר, אם מורה רבך, כלומר, אם חברך כמורה רבך, אבל מורה רבך כמורה שמיים, אז בסוף חברך גם כן כמורה שמיים. אז בסוף הכל יהיה כמורה שמיים. משהו לא כך מובן כאן. חוץ מזה, לא מובן מה שכתוב כאן. למה שאני אחשיב את החבר שלי כמו הרב שלי? הרב שלי הוא יותר גדול מהחבר שלי. למה אני צריך להתייחס אל החבר שלי כאילו שהכבוד שראוי לו הוא הכבוד שראוי לרב? ומדוע שאני אתייחס לרב עם הכבוד הראוי לשמיים? צריך להתייחס לרב ככבוד בכבוד הראוי לרב. ומדוע אני צריך להתייחס אל תלמידי עם הכבוד הראוי לי? הרי הוא תלמיד שלי. אם הוא תלמיד שלי, אז הוא פחות ממני. אז למה שאני אייחס לו כבוד השווה לשלי? מה, צריך לשקר? מובן את השאלה? מה, לא ברור? אה, מה?
זה גם לא ברור, הערבוב בין כבוד ומורה.
כבוד ומורה זה לא אותו דבר. כן, אבל לא שייך מורה כלפי תלמידך וחברך. מורה זה תמיד כלפי מי שמעליך. לכן, מי שמעליך יש לך מורה. מורה רבך כמורה שמיים. אבל חברך ותלמידך יש לך לא מורה, אלא יש לך כבוד. כן, אז זה מובן. אבל עדיין לא מובן למה לשקר. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. לא נכון. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשל תלמידך. למה להפסות אותו כשלך? מובנת השאלה?
זה דומה לבאהבת לרעך כמוך.
ואהבת לרעך כמוך, דווקא ההפך. ואהבת לרעך, זה לא רעך, זה מי ששווה לך, לא? מה זה רעים? רעים זה אנשים באותו מעמד, נכון? אז ואהבת לרעך כמוך. אבל גם אתה לא רואה שואהבת לרעך יותר ממך, אלא כמוך. אז לכן לא מובן פה מה שכתוב, זה סותר את הפסוק של ואהבת לרעך כמוך.
מה, אני חושבת שזה אולי...
רק רגע, יש...
מה
היא עוד לבינת
השם.
בין יראה למורה. מורה זה סוג של כבוד. ויראה זה סוג של ריחוק. כן, בבקשה. מה?
יכול להיות שהכוונה היא שכבוד, הכוונה היא התייחסות למה שיש לו להגיד, לשיח.
אהה. ו?
שהשיח של התלמיד, שאתה תתייחס אליו, כמו ש...
כי יש לך מה ללמוד ממנו. אה, יפה. יפה, את אומרת ככה.
אם אנחנו הולכים למדרגה הזאת,
כן.
אז אנחנו בעצם לומדים מכל אחד, אבל גם...
יפה, זאת אומרת, כמו שרבי עקיבא אמר, שהוא למד יותר מתלמידיו יותר מכולם. מתלמידיו יותר מכולם. אז לכן, יהי כבוד תלמידך כשלך. למה? בגלל שיש לך מה ללמוד מתלמידך. כן? יפה, זה הסבר יפה מאוד. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שעצם זה שמורה מכבד את התלמיד, זה מצדיק את העובדה שהוא...
תסביר.
זה שעכשיו אני מכבד תלמיד מסוים, אז זה...
האם אתה צריך לכבד את התלמיד שלך כמו שאתה מכבד את עצמך? זאת השאלה. הרי אתה יותר ממנו, הרי יותר מזה. אם אתה... יש גם יותר מזה. הרי התלמיד צריך לכבד את הרב. נכון? הרב לא מצאנו שהוא מחויב, למשל כשתלמידו נכנס, הוא לא צריך לעמוד. אז בכל מקרה... הכבוד של התלמיד איננו חביב כשל הרב.
אבל הכבוד של המורה תלוי בזה שיש לו תלמיד שעכשיו לומד ממנו. הוא מלמד אותו.
אז אתה אומר, זה אומר, אני אומר. כלומר, אם אין לך תלמיד, אז אתה לא מורה. כן, אז יוצא בעצם שהתלמיד נתן לך משהו. כן, יפה. זאת אומרת, זה קצת דומה למה שהגברת אמרה, לא בדיוק אותו דבר. אתה אומר, בלי התלמיד לא היית מורה, אז תן לו כבוד. כי הוא עשה אותך בעצם. כן, יפה. איזה נחמד. כן, בבקשה. מה?
זה גם שאומרים לגבי הקדוש ברוך הוא והאדם.
כן.
שבעצם האדם ללא...
בלי האדם, אלוהים לא היה מלך. הוא לא היה מולך, נכון? כן, לעת נעשה בחפצו כל, אז היה מלך שמו נקרא. נכון. כן, בבקשה. לא שומע, מה?
צריך לכבד את זה שהתלמיד רוצה ללמוד.
אז זה שהתלמיד רוצה ללמוד. אז מצד זה הוא ראוי לכבוד... כי הרי המורה לא רוצה ללמוד, הוא רוצה ללמד. יש לכם הסברים חמודים היום, וואלה.
יש כאלה שאפילו אומרים היום, זה שהתלמיד מסכים ללמוד, זה כבר סיבה לכבד אותו.
זה קצת מה שאמר. כן, בבקשה.
יש כאן סוג של כמו סדרה חשבונית.
כן, כן.
כל אחד יכול לעלות בדרגה, וזה
כל העניין
של המשנה.
כלומר, הוא יעלה למדרגה שלי, אז אני אעלה למדרגה של רבי. אהה, יפה. אני אגיד, כן?
משהו קטן לגבי העניין שאלוהים הוא מלך אם קיים האדם.
כן.
אני מכיר כאילו איזושהי דעה שאומרת שאסור להחזיק בתפיסה הזאת, כי אז זה בעצם פותח את הפתח לתפיסה שהאדם ימציא את אלוהים. כי אם אין אדם, אין אלוהים.
או תגיד, אם אין אדם, אלוהים לא מולך. יש לו איזה משהו, לא? אבל זה לא נאמת?
לא, אבל הקדוש ברוך הקרוב הוא היה עוד לפני הכל.
היה קיים, אבל לא היה מלך.
הוא מלך בפני עצמו, זאת אומרת הוא לא...
יש לנו כלל, אין מלך בלא עם. אין מלך בלא עם. ולכן, למה חוץ מהקדוש ברוך הוא? הרי המדרש אומר, רגע, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא התאווה לקבוע לו דירה בתחתונים. כלומר, ריבונו של עולם מעוניין להיפגש עם מישהו. עכשיו תגיד, זה קושיה תיאולוגית. כלומר, אני מבין מה שאתה שואל. הוא אומר, אם אלוהים זקוק לאדם, אז האלוהים הוא לא מושלם, נכון? נכון. אז אני אגיד, אז בוא, ניתן לך תשובה. ולפני שהיו המלאכים. רגע. השאלה פה נשאלה כשאלה בצד, אבל היא שאלה עמוקה מאוד, שנשפכו עליה נחלי דיו. בין היתר, על ידי הפילוסוף אברהם יהושע השל, בספרו אלוהים מבקש את האדם. כן, וכאן אני רוצה להסביר בקצרה. ממש ניקח לי דקה, אבל צריך בכל זאת קצת סבלנות. יש בנושא הזה ג' שיטות. השיטה האחת היא של עובדי עבודה זרה, השיטה השנייה היא של הפילוסופים, והשיטה השלישית היא דעת תורתנו. אני מקדים ואומר, מי שצודק זה תורתנו. מגלה לכם את הקלפים. עכשיו, שיטת עובדי עבודה זרה, היא אומרת מה שאתה הבאת בשמם, שכאילו האלוהים נזקק אל האדם, הוא זקוק לו, ויש בזה פחיתות כבוד כלפי מעלה. כן, שלכאורה... האלוהים הוא רעב, לכן אם מביאים לו קורבנות, אם לא ייתנו לו קורבנות, הוא יעשה סקנדל, ישרוף את המועדון. בסדר? כי הוא רעב, מה אפשר לעשות? זה התפיסה של עובדי אלילים. התפיסה ההפוכה היא זו של הפילוסופים. הפילוסופים אומרים, אלוהים בכלל לא אכפת לו ממך. מסתדר לבד, אתה קיים, לא קיים, לא מעלה ולא מוריד, אדיש. התפיסה הזאת יש בה בעיה, כי היא מבטלת את הערך של האדם, או של הבריאה בכלל. היהדות, לעומת זה, כלומר דת תורתנו, סבורה לא כדברי זה ולא כדברי זה. אלא היא סבורה, וכאן זה קצת מסובך יותר. השיטה של היהדות זה בנוי משלושה סעיפים. סעיף א', אלוהים לא צריך את האדם. זה מזכיר לך משהו? את השיטה של הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. סעיף ג', לכן הוא באמת צריך את האדם. מזכיר לך משהו, סעיף ג'? את השיטה של עובדי עבודה זרה. אבל שים לב, כיוון שזה מורכב משלושה סעיפים, במיוחד סעיף ב' הוא המעניין, שהוא רצה להיות צריך, זה אומר שמצד אחד העולם הוא באמת משמעותי והאלוהים נזקק לו, מצד שני זה לא מפחית מהכבוד של כלפי מעלה, כיוון שזה ברצונו שרצה את ההזדקקות הזאת. ולכן הוא נשאר בעליונותו הטרנסנדנטית, למרות ההתגלות האימננטית. מובן?
יש לי הצעה.
זה רצה. אנחנו מנסים קודם כל להסביר לבחור היקר הזה מה שאני אומר. הבנת מה שאני אומר? אני אתן לך משל. תאר לעצמך אמא שמכינה שבת. ויש לה ילד נודניק שמסתובב לה בין הרגליים ומושך את החצאית. או את המכנסיים, תלוי. את הסינר נאמר, כן? ואימא, ופה אימא, אימא. אומרת האימא, מסכן, הוא זקוק לתשומת לב. אתה יודע מה, חמודי? אתה תהיה אחראי על קילוף תפוחי האדמה. וואו, זה עושה לו את זה. אימא צריכה אותי. ואז הוא מקלף תפוחי האדמה בחדווה. ובליל שבת אומרים, אתם יודעים מי קילף את תפוחי האדמה? אה? זה היה הוא גפלצת. סליחה, יוסי. הוא זה שקילף את התפוחי האדמה. והוא מבסוט. עכשיו נשאלת השאלה. ברגע שהאימא הסכימה להזדקק ליוסי, ברור שהתכנון של הסעודה של השבת יכלול את החישוב של החלק של יוסי. אז באמת האימא מזדקקת לו. למרות שבאופן מהותי היא לא הייתה צריכה, אבל עכשיו היא באמת רוצה, היא באמת צריכה אותו. אותו דבר לגבי אלוהים. בסדר? אנחנו תופסים את הסינר של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא נותן לנו תפקיד. אבל התפקיד הזה הוא באמת משמעותי. מובן מה שאני אומר?
כן.
אוקיי, זה יותר ברור? אתה צריך לחשוב על זה. בסדר, אבל קידם.
לא, אני אראה לך משהו קצת יותר...
קצת יותר מה?
פותר את זה יותר...
אלגנטי. כן, אני משתמש במשלים פשטניים כאלה, אתה יודע, מגושמים.
אנחנו זוכרים יותר טוב
את זה. כן, טוב, בבקשה.
אני חושבת שאחד אחד הפתרונות האפשריים זה שהיחס בין האלוקים לאדם הוא לא...
את חוזרת למשנה.
הוא לא תלות.
כן.
אלא השתקפות. כבר...
כן, או, השאלה היא, האם האלוהים זקוק להשתתפות הזאת?
לא, אנחנו ממשיכים לעניין הזה, שזה ככה, אז האלוקים זקוק לאדם, אז אני חושבת שהעניין שהוא לא זקוק לו, אבל ההשתתפות של אלוקים היא כן באדם.
טוב, זה עניין של מינוח. זה סמנטיקה. בסדר. עכשיו אני רוצה לחזור למשנה שלנו. בסדר? נכון? כן? יהי כבוד חברך, יהי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך. אני אגיד לכם משהו, הסבר הרבה פחות... אידיאלי מכל מה שאמרתם, אלא הסבר פסימי שנמצא אצל רבי חיים מוולוז'ין. הוא אומר כך, הוא אומר, לכל אדם יש יצר הרע לדון את השני פחות ממה שהוא באמת. כלומר, יש לך נטייה לזלזל בתלמידך. לכן, יהי כבודו חביב כשלך, ואז אתה תכוון לאמת. כן? כמו כן, יהי כבוד חברך, אתה נוטה לזלזל בחבר שלך. אז תכבד אותו כמו רבך. ואז יש סיכוי שאתה תבין באמת מי הוא חברך. ומורה רבך כמורה שמיים, כי אתה נוטה לזלזל ברבך. אז לכן תתייחס אל המורה שלו כמורה שמיים, יש סיכוי שאתה תגיע להבנה אמיתית של מי הוא רבך.
זה כמו כוונת...
כלומר, בסופו... בדיוק. זה, זה, זה איך אומרים? קיול.
כן.
קיול כלים.
כן.
כן, כלומר, אתה מתקן את ה...
קצת כלפי מעלה, את... כי אתה לוקח
בחשבון את ה... בדיוק, בדיוק, והחישובים הבליסטיים וכו'. אז זה ההסבר, ברור? זה גם הסבר, סך הכל בל באתי, אבל הוא בכל זאת בסדר. טוב, אפשר להמשיך, בואו נמשיך למשנה הבאה, יש לנו כמה דקות, מה דעתכם? רבי יהודה אומר, מי זה רבי יהודה?
הנשיא.
תמיד זה קורה ככה. תמיד. אומרי רבי יהודה, חצי מהציבור אומר הנשיא. זה רבי יהודה בר אילאי. בר אילאי, נכון, בר אילאי. ליד צומת קדרים, שם יש הקבר של רבי יהודה בר אילאי. שם, בסדר? קרוב לצפת. בר אילאי. א' למד, עין, א' יוד. אילאי. כן? יש גורסים לפעמים אילאי, אבל זה כן טעות, זה אילאי. כן? רבי יהודה בר אילאי, או ברבי אילאי, תלמיד. אז רבי יהודה זה רבי יהודה בר אילאי, תלמידו של רבי עקיבא. הוא שני דורות לפני רבי יהודה הנשיא. בסדר? אבל זה לא משנה, בפעם הבאה שנפגוש את רבי יהודה, זה עוד פעם יקרה. רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד. מה זה זהיר בתלמוד? כשאתה לומד, תיזהר מה שאתה אומר. תכוון לאמת. למה? ששגגת תלמוד עולה זדון. מאוד מובן, מאוד לא מובן. יש הבדל הרי בין שוגג לבין מזיד. אם אני רוצח בזדון, זה דבר אחד. אם אני רוצח בשוגג, זה דבר אחר. רוצח בזדון חייב מיתה. רוצח בשוגג חייב גלות. אז איך אתה אומר לי... שגגת תלמוד עולה זדון. איזה מין דבר זה? אז יש הסבר אחד שאומר, שגגת תלמוד היא חמורה כמו זדון במצווה אחרת. כי כל המצוות אינן עולות אפילו לחלק אחד מיני מיליון של הערך של התלמוד. הרי תלמוד, תלמוד תורה, זה החיבור אל האמת העליונה. מה שאין כן המצווה, מצווה היא מוציאה אל הפועל ממד מסוים של האמת, אבל היא לא מוציאה אל הפועל את הכל. לכן, אם אתה שוגג בתלמוד, אתה שוגג, אומנם זה שגגה, זה לא כמו זדון תלמוד, אבל שגגת תלמוד היא נוגעת בנקודה כל כך עליונה, שזה שווה לזדון של מצווה אחרת. זה הסבר אחד.
שגגה, הכוונה היא
התרשלות? כן, כן, מתוך התרשלות. התרשלות, לעשית את הדבר לא נכון, זה נקרא שגגת תלמוד. יכולת לדייק יותר, לא דייק, זה שגגת תלמוד. ושגגת תלמוד זה באמת דבר חמור מאוד, אפשר לעשות טעויות איומות בגלל שגגת תלמוד. כן, הרי הרבה פעמים אנשים אומרים, התורה אומרת, כן? למה הגעת למסקנה הזאת שהתורה אומרת? כי נראה לך, אבל לא בדקת עד הסוף. ואז אתה אומר, אתה עושה טעויות חמורות מאוד, בגלל שגגת תלמוד. נכון? אז עולה זדון, זה אפשרות אחת. אבל יש הסבר עמוק יותר של המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר שגגת תלמוד זה דבר שהוא בעצם אוקסימרון, זה בלתי אפשרי. איך שגגת תלמוד? התלמוד זה השימוש בשכל. השכל, אין אצלו דבר כזה טעות. או שיש שכל או שאין. זה לא בערך. כן? כלומר, 2 ועוד 2 שווה 3.8, זה לא קרוב לאמת, זה כלום. ברור? לכן, שגגת תלמוד לעומת שאר המעשים. למשל, אם אני צריך לתת צדקה למישהו, ולאותו מישהו שאני צריך לתת לו צדקה, מגיע סכום מסוים, ואני טעיתי בהערכה. נתתי לו קצת יותר מה שמגיע לו, או קצת פחות מה שמגיע לו. אבל בערך צדקה יש כאן. כלומר, שגגת מצווה זה לא דבר בטל לגמרי. לעומת זה, שגגת תלמוד, כיוון שמדובר בשימוש בשכל, והשכל מכיר רק את האמת, ואמת אי אפשר לנטות ממנה אפילו ימין ושמאל, שגגת תלמוד, אולי זה דבר.
יש מצב שיש המון פילוסופים שהם חולקים אחד בשני בזה.
זה שאלה גדולה.
שניים השתמשו באותה...
נכון, באותו כוח של שכל.
באותו כוח שכלי.
נכון.
איך להתכן דבר כזה?
כן, זה באמת שאלה, כן. רגע. שאלה זו נשאלה בפירוש שלי לספר 8 פרקים לרמב״ם, בפרק ב'. בטח קראת את זה. לא קראת את הספר שלי על 8 פרקים לרמב״ם?
השגיאה היא באקסיומה.
עכשיו, הנה, אתה רואה, זה הספר שלי על 8 פרקים. עכשיו אני דן בזה, כן? הרמב״ם הרי מתלבט בשאלה הזאת שם. האמת היא ככה. אנחנו רואים לפעמים ששני אנשים, בעלי כוח שכלי שווה, שאינם עושים טעויות לוגיות, שניהם חושבים ומגיעים למסקנות הפוכות. מה שמבדיל זה כנראה נקודת המוצא. נקודת המוצא שממנה הם התחילו את המהלך השכלי שלהם הייתה שונה. ונקודת המוצא איננה שכלית, נקודת המוצא היא בחירית, מוסרית הייתי אומר. ברור? יש לך בעיה עם זה?
אני חושבת שאתה הופך תעקוב למישור. כיוון שאלף בית בשיח... שלמידה,
okay.
הוא שללמידה יש תמיד בלי קורצד של טעות. אז זה נכון שאם אני הבנתי נכון מהדברים שלך, שכל טעות בלמידה היא אפס למידה. כלומר, היא זדור, okay. היא לא יכולה להיות שגגה.
Okay.
כי או שאתה למדת נכון או לא למדת נכון.
Okay.
אבל לייחס לדבר הזה את ההיקש שאתה נותן, זה הורג את כל העניין של, של החידוד המוחי, שיש לו נסורת של טעויות.
רגע, זה שיש נסורת של טעויות, אני מסכים. השאלה היא מאיפה הן באות הטעויות.
כן, אבל לא משנה
מאיפה. הטעויות לא, זה לא נכון.
כי אדם יכול להיות במצב שנקודת הפתיחה הטבעית שלו היא פחות טובה ממישהו אחר.
זה נכון.
לא באשמתו. לא
אמרתי שהוא אשם.
אני רוצה להביא נקודה. אם אני אלך איתך לכיוון שלך, אני חושבת שתהיה בעיה מהותית של שוויון, של הזכות ללמוד כל אחד מנקודה אחרת ולהגיע לתוצאות אחרות.
את צודקת לחלוטין, נכון. מה שאת מייחסת לי הוא נכון. זאת אומרת, אני טוען שבבירור האמת אין שוויון. מצטער, לא פוליטיקלי קורקט. אבל זאת האמת, זאת אומרת.
לא אמרתי.
מה?
לא כולם מיינשטיין.
אני אמרתי שתהליך הלמידה, לא אמרתי, זה אקסיומטי שאין שוויון. אוקיי? אני מסכימה איתך. אני אומרת שבתהליך הלמידה, אנשים יכולים לעשות טעויות לגיטימיות.
מה זה טעות לגיטימית?
יכול להיות מצב שבו אדם כתוצאה מראייה חלקית,
אז יש לו נסיבות מקילות. סליחה, את מדברת על האשמה גם.
מה?
את מדברת בתחום האשמה.
לא, אני מדברת על ההסבר שנתת.
רגע.
במושג של שגגה.
מה שאת אומרת, טעות לגיטימית שבאה בגלל שזה לא אשמתו. זה מה שאת אומרת.
יכול להיות.
נכון. אז אנחנו לא מדברים על אשמתו ולא אשמתו. זה יגיד במשפט. ואז ישפטו האם היה לו ילדות קשה או שלא היו לו נתונים. זה נקבל. עכשיו אנחנו מדברים מצד האמת. האמת, מה היא יכולה לעשות עם זה שהיא אמת? וההוא טועה. מה אפשר לעשות? זה באמת שאלה קשה מאוד. אני חושב שמה שקובע מה האמת, זה האמת. אין קריטריון אחר לאמת. לא, באמת, אין קריטריון אחר לאמת מאשר האמת, עם כל מה שזה כואב. טוב, אני מציע שאתם תחשבו על זה, ואולי בגלל זה גם לא תבואו לשיעור הבא, מה אני יכול לעשות? טוב, שלום.